שבת, דף סמך ח', מתחילים בעזרת השם, דף סמך ז' עמוד ב', תחילת פרק שביעי. כל רב שעוסק עם ציבור, יש באמתחתו סיפורים מגוונים, מעניינים. אלילל הזקן הגיע יום אחד גוי מיומות העולם, אומר לו, תשמע כבוד הרב, אני רוצה להתגייר, אבל יש לי תנאי. שתלמד אותי את כל התורה כולה, כל התורה כולה, כשאני עומד על רגל אחת. אמר לו הלל, בסדר, אז תעמוד על רגל אחת. ואז הוא אמר לו את המילים האלה בארמית. מה דסני הלך, מה ששנוי עליך, לחברך לא תעביד. אז גם לחברך אל תעשה את זה. זה כל התורה כולה. כל שאר הדברים שאתה רואה, משניות, מדרשים, גמרות עוד לא היה אז, זה רק הפירוש. לך תלמד ואתה תגיע לפירוש. המפרשים כבר מסבירים איך באמת זה מרומז, כל התורה כולה במשפט הזה. אבל שואל המערשה, מביאים בשם המערשה ששואל, רגע, מה זה מאן דהלך סני לחברך לא תעביד? איפה זה כתוב בתורה? יש פסוק, ואהבת לרעך כמוך, שתאהב את החבר שלך כמו שאתה אוהב את עצמך. אז כמו שאתה לעצמך לא רוצה שיעשו לך דברים מסוימים, את אותם דברים אל תעשה לחברך. אז למה הוא לא אמר לו ואהבת לרעך כמוך? אולי בגלל שהוא לא דיבר לשון הקודש, הגוי ההוא. אז לכן הוא אמר לו את זה בארמית. התרגום של המילה, של המילים ואהבת לרעך כמוך, מתרגם האונקלוס, הוא תרחם לחברך כבטח. זה בארמית, תאהב את חברך כמו שאתה אוהב את עצמך. אז למה הוא אמר לו, דהלך, סני וכו'? אומרים בשם החידושי ערים, אדם שאינו יהודי, ששומע על אחד מהשכונה שמאוד מצליח, יכולים להיות שלוש אפשרויות. או שהבן אדם פתאום מרגיש מאוים, ההצלחה שלו יכולה עוד לבוא על חשבוני, אולי הוא גונב לי קליאנטים. הוא ינסה להפריע לו. יכול להיות אבל שהוא לא ירצה להפריע לו, כשהוא מרחם. מסכן, הבן אדם הזה עד ששקיע, עד שזה, אני אפריע לו. אפשרות שנייה הוא ירחם עליו. אפשרות שלישית, הוא יגיד בסדר, הוא מצליח, אני מצליח, אני לא אפריע לו, הוא לא יפריע לי, כל אחד יצליח בשלו. אצל יהודי יש דרגה מעבר לזה. אני שומע שהשני מצליח, אני כל כך שמח שהשני מצליח כאילו שאני בעצמי הצלחתי. אז זה דבר, אומר החידושי ערים, שרק יהודי יכול להבין. אומרים שפעם הגיעו לרבי שלמה מזוויל, קודש קודשים בירושלים, נפטר בספירת העומר, כשסופרים את הספירה שהיא כנגד יסוד שביסוד, שזה כמובן מרמז על קדושה וטהרה מופלגת. הגיעו אליו קבוצת תלמידים ושאלו אותו, כבוד הרב, רבי עקיבא הרי אומר, בפרשת קדושים כתוב, ואהבת לרעך כמוך, אומר רבי עקיבא בתורת כהנים, שזה לספר ויקרא, זה כלל גדול בתורה. מה היה חסר אם רבי עקיבא היה אומר, זה כלל בתורה. זה כלל בתורה, למה כלל גדול? כמו שאנחנו גם כנראה מיד בתחילת הפרק שלפנינו, שכשכותבים כלל גדול, זה אומר שיש כלל קטן, ולעומתו הכלל הזה הוא גדול. מה הכלל הקטן? שאלו את רבי שלמה מזוויל. אז הוא פנה שם לאחד מהמשתתפים, מאחד מהשואלים, והוא שואל אותו, תגיד, אם איזה חבר שלך שיש לו מאפיית מצות, אתה תשמע שאחרי חג הפסח הוא יצא עם סכום ענק של כסף, הרוויח בכבוד, איך תרגיש? איך אני ארגיש? אני באמת לא יפריע לי, אני כמו שאומרים, מפרגן לו מכל הלב. באמת, הוא יראה שמיים, אדם טוב, למה לא? שיהיה לו. שואל אותו רבי שלומקה מזוויל, ככה כינו אותו רבי שלומקה, תגיד, ואם תשמע שהבן שלך יש לו מאפיית מצות והוא הרוויח או נתק, איך תרגיש? איך אני ארגיש? אני אתרגש, אני אשמח, אני אהיה מאושר. אמר לו רבי שלומקה מזוויל, זה ההבדל בין כלל גדול לכלל רגיל. זה שאמרת, כשאתה רואה את השני שהוא מצליח, אתה מוכן, אתה, אתה מקבל את זה שהוא מצליח, אתה לא מקנה בו, זה דרגה גבוהה מאוד. זה כלל בתורה. אתה יודע מה הכלל הגדול בתורה? לשמוח, לאהוב את חברך כמו שזה אתה בעצמך. כשחברך מצליח, תרגיש כאילו אתה מצליח. זה כלל גדול בתורה. כאן הפרק שלפנינו נקרא גם כן כלל גדול, אבל זה כלל גדול בשבת, והגמרא תבאר למה הוא נקרא באמת כלל גדול. אומרת המשנה, כלל גדול אמרו בשבת. כל השוכח עיקר שבת. אדם ששכח לגמרי ממצוות שבת. לא זוכר, תשאל אותו, תגיד, כמה ימים יש בשבוע? 7 ימים. ואחד מהימים יותר קדוש משאר הימים? לא זוכר, לא יודע, לא... אבל לא, אתה היית פעם בעניינים האלה, היית דתי, היית שומר? כמה שנים הוא היה, אני יודע, כמו אלה שהיו ברוסיה, הקנטוניסטים, שלקחו אותם לצבא בגיל 7. לא זוכר, לא יודע מה זה שבת, שכחתי. שכח עיקר שבת. וכמובן, אם הוא לא יודע שזה שבת, והוא לא יודע מה מותר ומה אסור לעשות בשבת, אז כשמגיע השבת, עשה מלאכות הרבה, ובשבת הבאה הוא עוד פעם עשה מלאכות הרבה, בשבתות הרבה. שנה, שנתיים, שלוש, חילל שבת בכמויות גדולות של מלאכות שהוא עבר להם. ויום אחד, הקדוש ברוך הוא, ברחמיו, העיר את נשמתו, וגילה את האור של שבת קודש, ונודע לו, יש דבר שנקרא שבת, והוא נזכר עכשיו, והוא פתאום נודע לו שהדברים האלה שהוא עשה, הוא עבר על מלאכות אסורים בשבת. אדם שמחלל שבת בגלל שהוא שוגג, מה העונש, זאת אומרת, מה התקנה שלו, שהוא צריך לעשות כדי לחפר על החטא, צריך להביא קורבן חטאת. עכשיו, כמה קורבנות חטאת אדם צריך להביא? מה, אדם חילל שבת, הרבה שבתות ועשה הרבה מלאכות, יספיק לו קורבן חטאת אחד? לא. בדרך כלל, על כל מלאכה שאדם עשה בכל שבת, הוא צריך להביא חטאת בפני עצמה. כאן יש חידוש גדול, אומרת המשנה. כלל גדול. יש פה כמובן כלל שהוא כולל שלושה דברים. הדבר הראשון מבין הכללים, מהכללים הגדולים האלה, זה שאם אדם שכח לגמרי משבת, והוא לא ידע בכלל על המלאכות שהוא עושה שהן אסורות, כשנודע לו, מספיק שהוא יביא קורבן חטאת אחת. אינו חייב אלא חטאת אחת. בעצם יש כאן עוד רובד קצת יותר עמוק. מה בעצם החידוש? החידוש הוא כי כשאדם, למשל, בשבת הלך והיה לו מנה של דגים עם עצמות, הלך הוציא את העצמות מהדג. בשבת, זו מלאכה. מלאכת בורר, שזה אחד מה-39 המלאכות שאסורים בשבת. ופתאום הוא תופס את עצמו, רגע, אני בורר, זה שבת, זה אסור. ואחר כך הוא המשיך זמירות, שבת והכל, ואז הוא בא להמשיך לאכול דג, הוא עוד פעם בורר. אז זה שהוא נזכר בין הפעם הקודמת שהוא שכח לבין הפעם עכשיו שהוא שוכח, זה אומר שהיה פה שתי העלמות, זה נקרא. פעמיים נעלם ממנו, פעם אחת נעלם ממנו שזה אסור והוא נזכר, ואחר כך עוד פעם נעלם ממנו. אז על כל העלם ועלם הוא חייב חטאת בפני עצמה. אז במקרה שלנו הוא יצטרך להביא שתי חטאות, שתי קורבנות חטאת. ואם הוא שלוש פעמים שכח, או ארבעה פעמים, כל פעם שהוא שכח צריך להביא חטאת על זה שהוא נזכר. זאת אומרת, זה יכול להיות בשבת אחת, שאדם עשה את אותה מלאכה. 10 פעמים הוא יצטרך להביא 10 חטאות. כי על כל פעם שהוא נזכר הוא צריך להביא חטאת בפני עצמה. עכשיו, אותו בן אדם, מכיוון שהוא לא נזכר, כי הוא, מה פוש נזכר? הוא שכח לגמרי מהמושג של שבת, הוא בכלל לא יודע שאסור לעשות מלאכות בשבת. לכן זה נקרא הכל העלם אחד גדול, ומספיק שיביא קורבן חטאת אחת. מקרה שני בכלל הגדול הזה. היודע עיקר שבת. הוא יודע שבשבת יש יום שצריך לשמור אותו, לקדש אותו, שאסור לעשות בו מלאכות. והוא גם יודע איזה מלאכות אסור לעשות בשבת. כל ה-39 המלאכות. אבל מה? הוא התבלבל בחשבון. זאת אומרת, הוא לא יודע איזה יום זה שבת. היום זה כמעט לא מצוי, כי בן אדם יש לו לוח שנה, גם אם הוא שכח. אז הוא מסתכל בלוח, אומרים טלפון לחבר, החבר מזכיר לו. אבל בזמנים עברו זה היה מצוי מאוד, אנשים איבדו את הלוח שנה, ואנחנו גם לא יודעים מה יקרה בעתיד. אף אחד לא יודע באיזה מציאויות החיים יביאו אותו, לאיזה מקרים. עכשיו, השאלה מה קורה, אדם כזה, שהוא יודע שיש שבת, והוא יודע איזה מלאכות אסור לעשות בשבת. רק הוא פשוט התבלבל בימים. הוא שמר שבת ביום ראשון, כי הוא חשב שיום ראשון זה שבת. ואם כן, שבת עצמה הוא חילל, כי הוא חשב שזה יום שישי. הוא עשה הרבה מלאכות בהרבה שבתות. כמה קורבנות חטאת הוא צריך להביא? עשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה. אז הוא לא יצטרך להביא על כל מלאכה ומלאכה, אלא חייב על כל שבת ושבת. למה? הוא יצטרך, נאמר, הוא חילל 10 שבתות, הוא הביא 10 חטאות. אפילו שבתוך ה-10 שבתות האלה הוא עשה מגוון של מלאכות, הוא לא יצטרך להביא על כל מלאכה ומלאכה בפני עצמה, אלא על כל שבת הוא יביא מלאכה, הוא יביא חטאת אחת. למה שלא יביא על כל מלאכה ומלאכה? כיוון שהסיבה שהוא עשה מלאכות, זה לא בגלל שהוא שכח שהמלאכה הזאת אסורה, אלא הוא לא ידע שעכשיו שבת. אז השגגה שלו זה שהוא שוגג בזה שהוא לא ידע שעכשיו שבת. אז לכן, על כל שבת ושבת, שזאת הייתה השגגה שלו, שהוא לא ידע שהיא שבת, הוא יביא חטאת אחת. עכשיו, למה שלא יביא חטאת אחת על כל השבתות שהוא, הוא הרי לא נזכר בין שבת לשבת, אז זה נקרא אלם אחד, כמו שקראנו לזה מקודם. אז שיביא חטאת אחת על כל השבתות, אז רש"י מפרש שמכיוון שיש 6 ימים בין שבת לשבת, אי אפשר שהוא לא ייזכר בתוך הימים האלה שהיה שבת בתחילת השבוע, ולכן, אפילו אם הוא לא בדיוק זוכר איזה מלאכות הוא עשה, בכל זאת זה נקרא שהוא נזכר מזה שהוא חילל שבת, אז שבת הבאה הוא שוב פעם, זה נחשב כמו שהוא שוב פעם שכח, והוא יצטרך להביא חטאת על כל שבת בפני עצמה. לפי דברי רש"י, אז מדייקים חלק מהאחרונים, שאם אדם לא נזכר במהלך השבוע, הוא לא נזכר. ברוב המקרים, אם עברו 6 ימים, מן הסתם בן אדם אמור להיזכר, אבל אם בן אדם פשוט, החשבון שלו היה מוטעה למשך זמן ארוך, אז נראה מדברי רש"י שהוא יצטרך באמת להביא רק קורבן חטאת אחת. באמת, אבל יש את פני יהושע, מגיני שלמה, שהם לומדים בדעת רש"י, כמו שכתוב בפירוש בתוספות, זו דעת תוספות בכלל, שגם אם בן אדם באמצע השבוע לא נזכר, שבעצם היה שבת והוא חילל אותה בגלל הטעות שלו, אלא הוא נשאר עם טעות באופן רצוף, תקופה ארוכה, פשוט שמר במקום שבת, הוא שמר את יום ראשון, כי הוא חשב שזה שבת. אז בכל זאת אנחנו אומרים שזה נחשב כל שבת בפני עצמה. למה? כי זה כלל חוק. ימים שבאמצע מחלקים. ימים מחלקים. מכיוון שיש ימות החול בין שבת לבין שבת אחרת, זה נחשב כאילו היה שתי העלמות שונות, שהוא שכח כל פעם, כל שבת בפני עצמה מזה שזה שבת. מקרה שלישי בכלל הגדול הזה, היודע שהוא שבת. אדם זוכר, הוא יודע מזה שיש מושג שנקרא שבת, הוא גם יודע שהיום זה שבת, אבל הוא לא ידע, למשל, מלאכת גוזז, מתוך 39 המלאכות שאסורות בשבת, הוא לא יודע שזה אסור. והוא חזר על עצמו ועשה את המלאכה הזאת שבת אחרי שבת אחרי שבת אחרי שבת. גוזז הוא לא ידע, הוא גם לא ידע שאסור לברור. יש אנשים שפשוט לא יודעים, אוכלים דג, הם לא יודעים שאסור להוציא את העצמות מהדג. וצריך להוציא את הבשר של הדג מתוך העצמות בשבת. הוא לא ידע. והוא עשה את המלאכה הזאת הרבה שבתות, אחת אחרי השנייה. עשה מלאכות הרבה, בשבתות הרבה. כמה חטאות הוא צריך עכשיו להביא? חייב על כל אב מלאכה ומלאכה. חייב על כל אב מלאכה ומלאכה. מה זה אב מלאכה? אז כבר בהקדמה למסכת, מסכת שבת, ביארנו את הכלל החשוב הזה שיש לנו בהלכות שבת, שיש איזה מלאכות אסורים בשבת? יש 39 אבות מלאכות ששנויים, תכף נראה את זה בפרק שלפנינו, בדף ה-NG, בעזרת השם. 39 אבות מלאכות. למה אומרים אבות מלאכות? למה לא אומרים 39 מלאכות? כי לכל אב יש גם תולדות. בתלמוד ירושלמי מובא שהחכמים מצאו על כל אב מלאכה, יש הרי 39 אבות, על כל אב מצאו 39 תולדות. אז אם אדם עבר על כל התולדות של גוזז, הוא גם מסתפר בשבת, גם קצת ציפורניים בשבת, וכל ה-39 תולדות של גוזז. הוא יצטרך להביא 39 חטאות? לא. אם זה היה באלם אחד, פעם אחת שהוא שכח, הוא חייב על כל אב מלאכה ומלאכה. עכשיו, מה פירושים? הוא עשה רק תולדות, והוא לא עשה בכלל את האב, אז זה אותו רעיון. הוא יהיה חייב חטאת, גם על התולדות. רק למה כתוב אב מלאכה? המשנה מבארת את זה, וגם כן בשורה הבאה, למה הוא באמת יהיה חייב על, רק על, על כל אב מלאכה ומלאכה? כי העושה מלאכות הרבה מעין מלאכה אחת. אדם שבעצם עשה הרבה מלאכות, הוא עבר עליהם וחילל בהם את השבת, אבל זה הכל מעין מלאכה אחת. או שזה אב והתולדות שלו, או שזה רק תולדות, או שזה שהוא עשה את האב כמה פעמים, אינו חייב לחטאת אחת, הוא יהיה חייב רק קורבן חטאת אחד, כמובן, אם זה היה בפעם אחת שהוא שכח. זאת אומרת, אם הוא שכח והוא עשה כמה פעמים סוג מסוים של מלאכה, הוא עשה את האב ואת התולדות שלו, כמו גוזז והסתפר וקצץ ציפורניים, שזה התולדות של גוזז, שגוזז הכוונה שהוא גוזז צמר מכבש, הוא יהיה חייב רק קורבן חטאת אחת. ופה, מכיוון שהוא עשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה, והוא לא ידע, מכיוון שהוא לא ידע שהמלאכה הזאת אסורה, אז על כל מלאכה שהוא עבר עליה, אפילו פעמים רבות, הוא יצטרך להביא חטאת אחת. וגם אם הוא עבר על התולדות של אותה מלאכה, הוא לא יצטרך להביא על כל התולדה בפני עצמה, אלא זה שהוא הביא על האב, זה פותר אותו מכל התולדות גם. שם של הפרק, כלל גדול. שואלת הגמרא, מה הייתה מתן הכלל גדול? למה לא כותבים סתם? כלל אמרו בשבת. גדול? מה גדול? אז הגמרא מנסה להביא פירוש. אילי מה משום דקבאי למתני עוד כלל אחר? אולי תגיד, מכיוון שבהמשך הפרק מובא עוד כלל אחר אמרו. לגבי מה נחשב דבר חשוב, שאם מוציאים אותו לרשות הרבים בשבת יהיו חייבים, כל הקשר להצניע וכולי, בעזרת השם אנחנו נראה את זה בהמשך. כיוון שיש עוד כלל אחר, שהוא כלל שמונה פחות פרטים, אבל הכלל שלנו הרי כמו שמנינו, מונה שלושה פרטים, שלושה מקרים שונים, אדם שוכח בכלל שיש שבת, אדם ששכח מזה שהיום שבת, אדם ששכח שהמלאכה הזאת אסורה, וזה כולל שלושה פרטים, לכן כתוב כלל גדול. באמת זה מסתדר ההסבר הזה, כי גם במסכת שביעית פרק שביעי, כמו שהפרק שלנו זה פרק שביעי במסכת שבת, מסכת שביעית פרק שביעי, גם כן, כתוב שם במשנה ראשונה, וגבי שביעית נמי, משום דקבאי למתני עוד כלל אחר, כי משנה ב' כתוב עוד כלל אחר, ומשנה א' כתוב כלל גדול אמרו בשביעית, והמשנה הראשונה מונה רשימה יותר ארוכה של דברים. במסכת שביעית. לכן כתוב שם גם כן כלל גדול, כי במשנה הבאה יש עוד כלל אחר שהוא מונה פחות פרטים. אז אם כן זה מסתדר טוב, שלכן תנא כלל גדול בכלל הראשון במסכת שביעית. אבל זה לא מסתדר עם הדין של מעשרות. הרי כמו שאנחנו יודעים יש דין של שביעית, שנת שביעית, כל שבע שנים צריך לעשות שמיטה. אסור לעשות שום עבודה בקרקע. וגם הפירות שצמחו בשנת שביעית, יש להם קדושת שביעית. צריך לאכול אותם, וצריך להיזהר לא להפסיד אותם, לא לעשות בהם סחורה. יש מצווה נוספת שנקראת מצוות מעשרות. אדם שזרע את השדה, או שהוא נטע עצים, משקע את העצים, וצמחו לו תבואה או פירות, הוא לא יכול פשוט לקחת את כל התבואה והפירות הביתה ולהתחיל לאכול, אלא הוא צריך לתת מתנות של תרומות ומעשרות. הוא נותן תרומה גדולה לכהן, מעשר ראשון, ללוי, מעשר שני, אוכל בירושלים, הוא בעצמו מעלה לירושלים ואוכל, או שהוא נותן שנים מסוימות במקום מעשר שני, הוא נותן מעשר עני, זה בעצם מעשרות. יש מסכת שלמה שנקראת מסכת מעשרות, והמשנה הראשונה שם כתוב כלל, כלל. ואגבי מעשר דקטני, כתוב הרי, בהמשך של המשנה הראשונה כתוב ועוד כלל אחר נאמר לגבי מעשרות. ובכל זאת תחילת המסכת, תחילת המשנה לא טענה כלל גדול. טוב, אם אנחנו הולכים לפי המהלך שבו פתחנו, מתי אומרים כלל גדול? כשיש כלל קטן אחר כך. כאן הרי יש כלל קטן אחר כך במעשרות, אז למה אם כן הכלל הראשון לא כתוב עליו שהוא כלל גדול? מתרצת הגמרא הסבר חדש, מתי אנחנו אומרים כלל גדול ומתי לא. אמר רבי יוסי בר אבין, אתה יודע למה שבת ושביעית כתוב שם כלל גדול ובמעשר לא כתוב כלל גדול? כי שבת ושביעית דאיתבעו אבות ותולדות. גם בהלכות שבת כתוב שאסור לעשות מלאכה בשבת. איזה מלאכה? אז כשהקדוש ברוך הוא נתן את התורה, אז הוא בייר למשה רבינו שיש 39 מלאכות, אבות מלאכות, שאותם הוא לא מעוניין שישראל יעשו בשבת. אלה הם האבות, אבל כל אב יש לו גם תולדות. למשל, כמו שאמרנו, גוזז, אז האב מלאכה זה לא לגזוז צמר. והתולדה זה לא להסתפר, לא לגזוז את השיער, לא להתגלח, לא לקצץ ציפורניים. יש תולדות. גם בשביעית, שנת שמיטה, התורה כותבת ארבע מלאכות לא לעשות בשנת שמיטה בשדה. רש"י מונה את כל ארבע מלאכות, שזה לא לזרוע בשנת שביעית, לא לקצור, לא לזמור, לא להוציא את הקוצים, את כל הסבים השוטים, ולא לבצור, לא לתלוש את הפירות. שאר העבודות של השדה והכרם, גם כן אסורים בשנת שביעית. אסור לעשות מלאכה בשדה, אם היא לא מלאכה הכרחית לקיום העץ, כמו כל ההלכות של שביעית, אבל אסור לעשות מלאכות בשדה בשנת שביעית. וזה לא כתוב במפורש בתורה, רק שאלה תולדות. הקדוש ברוך הוא הביא בתורה את אבות המלאכות שאסורים לעשות אותם בשנת שביעית, ויש תולדות כל הדברים האחרים שהם מלאכות בשדה. זה יש בשבת ובשביעית גם אבות וגם תולדות. אבל לגבי מעשר, לכן תנא כלל גדול, כן? אבל לגבי מעשר דלת והוא אבות ותולדות. שמה, מה שצריך לעשות, צריך לעשות, מה שלא צריך לעשות, לא צריך לעשות. אין פה משהו שהוא תולדה של אב מסוים. לא תנא, כלל גדול, לכן לא כתוב כלל גדול. כי לפי זה, כלל גדול הכוונה שזה מצווה גדולה, עם אבות, עם תולדות. מעשר, אין אבות ותולדות, אז לכן לא כתוב כלל גדול. טוב, זה באמת מתרץ תירוץ נפלא על השאלה ששאלנו, מתי כותבים כלל גדול כשיש גם אבות וגם תולדות, מתי לא כותבים גדול כשאין אבות ותולדות, יש רק הלכות בלי שהם לא מתחלקים לאבות ותולדות. שאלת הגמרא, היה אחד מהתנאים, קראו לו בר כפרה, והוא חיבר תוספתא. היה את הברייתות של רבי הושעיה, רבי חייא, היו חכמים שאספו ברייתות וסידרו אותם. בר כפרה גם כן היה לו תוספתא משלו, וכשהוא חיבר על מסכת מעשר, הוא פתח וכתב, כלל גדול אמרו במעשרות, הוא כן כתב גדול. עכשיו בר כפרה כשהוא כתב גדול, גם היה לזה משמעות, הוא לא כתב סתם את המילה גדול. לכן שואלת הגמרא, ולבר כפרה דתני, כלל גדול במעשר, מה יבות ומה יתולדות איקה? הרי במעשר אין את המושג שנקרא תולדות, למה הוא כתב גדול? אלא לפי דעתו של בר כפרה צריך להסביר לאו היינו תמה. שהטעם שכתוב כלל גדול זה לא בגלל שיש גם תולדות, כי אתה רואה שבמעשר שאין תולדות, בכל זאת בר כפרה כתב כלל גדול. אלא יש הסבר אחר, זה מראה על המעלה והחשיבות של המצווה, שהיא במעלה גדולה יותר מאשר מצווה אחרת. ובמקרים כאלה כותבים גדול. בשבת כתוב כלל גדול. למה? גדול עונשו של שבת יותר משל שביעית. המלאכות של שבת הן הרבה יותר כוללות, הרבה יותר מקרים מאשר שמיטה. למה? דילו שבת, חילול שבת איתה, יכול להיות במציאות שאדם מחלל שבת, בין בתלוש בין במחובר. גם כשנכנסה שבת, דברים שמחוברים לקרקע כרגע, דברים שצומחים, מחוברים לקרקע, בשבת יש מלאכות מסוימות שאסור לעשות. אסור למשל לקצור, אסור להשקוט, דבר שמחובר לקרקע. אבל מלאכות של שבת זה גם בדבר שכשנכנסה שבת הם כבר היו תלושים. אדם יש לו במחסן תבועה קצורה. זה היה תלוש כשנכנסה שבת. בכל זאת התורה אוסרת לדוש את התבועה, לטחון את זה, ללוש, לאפות. יש מלאכות שאסורים גם בתבועה כשהיא קצורה, גם בתלוש. רש"י נוקט שמה פירוש תלוש? שכשנכנסה שבת הוא היה תלוש. בכל זאת יש מלאכות שאסורות בשבת. לעומת זאת, ואילו שביעית, בתלוש לטה. כל הפירות שכשנכנסה שנת שביעית היו תלושים מן הקרקע, אין בהם קדושת שביעית. אז אם כן, שבת בעניין הזה חמורה יותר משנת שביעית. לכן כתוב לגבי שבת כלל גדול, כי יש חומרה בשבת, ששבת כוללת עוד מקרים ששנת שביעית לא כוללת אותם. עכשיו, למה כתוב בשנת שביעית גם כן, שזה כלל גדול? כי בשביעית יש מקרים יותר מרובים של איסור ממעשר. מה? גדול עונשה של שביעית יותר מן המעשר דאילו. שביעית, איתה, זה שייך בין במאכל אדם ובין במאכל בהמה. גם כשאדם מגדל תבואה בשביל בהמות, שחת וכדומה לבהמות, יש בזה קדושת שביעית. יש בזה איסורים מסוימים של שנת שביעית. גם במאכל בהמה. ואילו מעשר, רק במאכל אדם איתה. כשאדם קוצר תבואה לצורך מאכל אדם, זה מתחייב במעשרות. אבל במאכל בהמה, לטה. אם זה מיועד למאכל בהמה, וקצרו את זה במיוחד לבהמה, ועשו בזה את כל המלאכות במיוחד לבהמה, לא חייב במעשרות. אז לכן אם כן, מעשר כולל פחות מקרים משביעית, לכן בשביעית כתוב כלל גדול. ולבר כפרה דתני כלל גדול במעשר. מה מעשר כולל יותר מאשר מצווה אחרת? כן, זה כולל מקרים שאין במצוות פאה. כשאדם קוצר את התבואה או את הפירות שיש לו בשדה או בקרם, בפרדס, במטה, אז הוא חייב להשאיר בקצה השדה, צריך להשאיר קצת, ואת זה הוא לא קוצר, הוא משאיר את זה לעניים. זה נקרא מצוות פאה. מצוות פאה כוללת פחות מקרים ממה שכולל מצוות מעשר. גדול עונשו של מעשר יותר משל פאה. דילו מעשר איתה בתאנה וירק. גם בעץ של תאנים צריך להפריש תרומות ומעשרות ממנו. גם מירקות צריך להפריש תרומות ומעשרות. ואילו פאה לטה בתאנה וירק. פאה, לא צריך להשאיר פאה לא בעץ של תאנים ולא בירקות. מה ההוכחה לזה? דתנן, משנה במסכת פאה. כלל אמרו בפאה, איזה סוג דברים שצומחים חייבים בפאה? אז יש כאן כמה תנאים, המשנה מביאה את התנאים והיא לא מפרשת אותם והגמרא מפרשת אותם אחר כך. כלל אמרו בפאה, כל דבר שהוא דבר ראשון אוכל, זה מאכל של אדם, ונשמר, הבעלים שומרים אותו, וגידולו מן הארץ, ולקיטתו כאחת, בדרך כלל כשקוצרים ולוקטים, לוקטים את הכל בפעם אחת, ומכניסו לקיום, זה נשמר, יש לו חיי מדף ארוכים, הוא נשמר להרבה זמן. כל אחד מהצמחים שעומד בתנאים האלה, חייב במצוות פאה. מה הכללים האלה? אז הגמרא מבארת. קודם כל, מה זה אוכל? דווקא דבר שנאכל לאדם. למיוטי, ספיחי, סטיס או סטים, יש גורסים, וקוצה. אלה הם צמחים שבדוחק אדם יכול לאכול אותם, אבל הם מיועדים לצביעה. משמשים, למשל השורשים של הסטים, עושים מזה צבע אדום. זה מיועד לצבע בעיקר. זה לא חייב בפאה. מה שכתוב, שדווקא הדבר שהוא ונשמר, רק עליו יש מצוות פאה למיעוטי הפקר, שאף אחד לא שומר אותו, מפקירים אותו, אז בהפקר אין מצוות פאה. הדבר הנוסף, וגידולו מן הארץ, איזה צמח לא גודל מן הארץ, למיעוטי כמהין ופטריות, שכמהין זה סוג של פטריות, שאלה מתרבים באוויר, הם לא צומחים מהארץ. ולקיטתו כאחת, מה לא לוקטים בבת אחת, למיעוטי עץ של תאנה. עצי תאנים, כתוב שהתורה נמשלה לתאנה. כך כתוב הגמרא במסכת עירובין. למה? מה תאנה? כמה שאתה ממשמש בה, אתה מוצא בה טעם. זאת אומרת, ככל שאתה מגיע לעץ תאנה, כמעט תמיד אתה תמצא שם הפירות. כי כל פעם נהיה בשל תאנה אחרת. אז היום התאנה הזאת בשלה, מחר התאנה אחרת תהיה בשלה, וכל פעם כותפים את התאנה שבשלה. התאנה הזאת היא לא נלקטת בבת אחת. אז ככה גם, כמו שתאנה, ככל שאתה ממשמש, אתה תמיד מוצא שם תאנים, ככה בדברי תורה, אתה למדת דף גמרא. למדת, הבנת, יסודי, טוב, כל מילה מתחברת למילה שאחריה, הכל בסדר. תנסה ללמוד את אותו דף גמרא, שנה הבאה, עוד פעם בצורה יסודית, איזה דברים פתאום מתוקים אתה מוצא בתוך אותו דף שלמדת קודם. רגע, זה ממש, רגע, זה הרבה יותר, זה חוכמה הרבה יותר גדולה, על זה לא חשבתי, איזה יופי. אתה מוצא בזה כל הזמן דברים חדשים שאתה אף פעם לא חשבת עליהם. בן אדם יכול ללמוד אותו דף גמרא 1,000 פעם, וכל פעם הוא ימצא משהו חדש שהוא לא חשב עליו. זה הפלא הגדול שיש בתורה, שהיא נמשלה לתאנים, שככל שאתה ממשמש בהם, אתה מוצא בהם טעם. בכל אופן, אין לקיטתו כאחת. אתה לא לוקט את כל התאנים בבת אחת, כי לא כולם בשלים באותו זמן. אז לכן זה לא חייב מצוות פאה, אבל במעשר זה כן יהיה חייב. לכן מעשר כולל יותר. דבר נוסף, ירק. איפה ירק? הוא מכניסו לקיום. דבר שיש לו הרבה זמן שהוא נשמר. זה נקרא חיי מדף ארוכים. הוא נשמר להרבה זמן. למיעוט הירק, הם לא מתקיימים הרבה זמן, לא מכניסים אותם לאיזה מחסן, כי אחרי תקופה אתה יכול להוציא את הכל ישר להשפעה. אז אלה לא יהיו חייבים בפאה, אבל במעשר הם כן יהיו חייבים, לכן כלל גדול נאמר במעשר. הנה, אילו גבי מעשר תנן, כלל אמרו במעשר, כלשהו אוכל שנאכל לאדם, ונשמר, שזה לא הפקר, וגידולו מן הארץ, ולא קמיים ופטריות, חייב במעשר. רגע, למה רק שלושה? איפה השני דברים הנוספים? איפה התנאים הנוספים? זה לא נאמר לגבי מעשר, ואילו לכיתתו כאחת, זה שרק דברים כאלה שנלקטים בפעם אחת חייבים, זה לא נאמר במעשר, זה נאמר רק לגבי פאה, כי מעשר גם תאנים שלא נלקטים כאחד, גם חייבים במעשר, וכן, הוא מכניסו לקיום. דווקא פירות שנשמרים להרבה זמן, רק הם חייבים בפאה, אבל פה לגבי מעשר זה לא נאמר, כי גם ירקות שהם לא מתקיימים הרבה זמן, גם הם חייבים במעשרות, זה לא תנן. לכן אומר כפרה, כלל גדול לגבי מעשר. עכשיו, אם אנחנו יכולים להיכנס עוד עומק קטן, ונבין למה רק בר כפרה כתב כלל גדול במעשר, ולמה התנא של המשנה שלנו לא כתב כלל גדול במעשר, אם כולל יותר דברים מאשר פאה. כי האמת, איזה דברים חייבים במעשר מהתורה? רק שלושה דברים. או דגן, שזה כולל כל חמש תנאי דגן, אם זה חיטה, שעורה, כוסמת, שיפון, שיבולת, שואל, אלה חייבים במעשר מהתורה. וכן, תירוש, שזה ענבים, יצער, שזה זיתים. רק שלושת המקרים האלה חייבים מהתורה במעשרות. אבל, אתה מדבר איתי על תאנה, ירק, מהתורה הם לא חייבים בכלל במעשרות. רק מדרבנן הם חייבים במעשרות. אז אתה כבר לא יכול להגיד כלל גדול, אמרו במעשר, שזה כולל גם ירק ותאנה. כי ירק ותאנה, זה שזה חייב, זה רק מדרבנן. לכן, אתה לא יכול בהשוואה לפאה להגיד שמעשר הוא יותר. כך סובר התנה של המשנה במסכת מעשרות, בזה שהוא לא כתב כלל גדול, אבל זה בכל מקרה נקודה ש... שמוסיפים בתוספות, אם הבנו, אז והיה זה שכרים. כן, אנחנו באמת נכנסים לגופו של עניין, שלמדנו כלל ראשון, מתוך הכלל הגדול, המקרה הראשון, שאדם ששכח, שכח עיקר השבת, הוא לא יודע בכלל, שכח לגמרי שיש שבת. אז אחר כך כשהוא מתברר לו שהוא חילל הרבה שבתות והוא עשה בהם הרבה מלאכות, מספיק שהוא יביא קורבן חטאת אחת. עכשיו, המקרה הרגיל שבו אין שום מחלוקת, בכל אופן במסקנה, איך שהגמרא מבינה בסוף במסקנה, זה המקרה שעליו דיברנו. אין לו זה שום מחלוקת. אדם ששכח עיקר שבת, הוא זכר בהתחלה ושכח, בסוף כשהוא נזכר הוא מביא חטאת אחת על כל הפעמים שהוא חילל שבת בשוגג. עכשיו, כאן הגמרא באה לדון על מקרה שלצערנו הרב בזמננו הוא מאוד מצוי. אדם שמעולם לא שמע שיש יום שביעי, זה שבת, זה יום קדוש, ואסור לעשות בו מלאכה, הוא לא יודע מזה. הוא לא יודע מזה, אתה מדבר איתו על שבת, אפילו שמע ישראל לצערנו הוא לא יודע. הוא לא יודע. תינוק שנשבע. איפה מגיע המונח תינוק שנשבע? תינוק שנשבע לבין אומות העולם, אין אף אחד שילמד אותו תורה. אז היום לא צריך להיות בין אומות העולם בשביל להיות תינוק שנשבע. כן, אנשים לא יודעים מצוות, יש הרבה שלא זכו. אבל אדם כזה חילל הרבה שבתות כי הוא לא ידע שזה אסור. עכשיו יבנה בעזרת השם בית מקדש, מה הוא יביא? כמה בהמות שהוא יביא זה לכאורה לא יספיק. אז איך, כמה חטאות הוא צריך להביא? על זה הגמרא כרגע מביאה נידון. אני כבר אגיע עכשיו את המסקנה של הגמרא, כדי שנוכל בעזרת השם להיות עם סדר, ולא נתבלבל הגמרא מביאה אבא אמינה, וזה, אם יותר מדי מתמקדים באבא אמינה, בסוף מתבלבלים. אז צריך לדעת שבסוף זה לא נשאר. צריך לדעת את המסקנה כבר בהתחלה, כדי שכשנלמד את האבא אמינה, נדע שזה רק אבא אמינה, וזה לא נשאר במסקנה. המסקנה היא כזאת. כמו שאמרנו, במקרה של אדם שידע ושכח, זה המקרה הרגיל של המשנה. מה היה? אבל אדם שמעולם לא ידע. יש בזה שתי דעות. יש את רב ושמואל, ויש את רבי יוחנן וריש לקיש. רב ושמואל סוברים שהדין של אחד שמעולם לא ידע שיש כזה דבר שבת, זה כמו אדם שידע ושכח. והוא חייב להביא חטאת אחת על כל השבתות, על כל המלאכות. ריש לקיש ורבי יוחנן מקלים, הם אומרים, אדם כזה פטור לגמרי מחטאת, הוא נקרא אנוס. כמו שנראה במסקנה, זה מה שנשאר בסוף. בכל אופן, הגמרא כרגע מביאה ככה. רב ושמואל, דאמרי תרוויו, שניהם הסכימו בהלכה הבאה. מתניתין, המשנה שלנו מדברת, בתינוק שנשבע לבין הנוכרים. וגר שנתגייר לבין הנוכרים. והוא מעולם לא ידע שיש מושג שנקרא שבת. הוא לא ידע איזה מלאכות אסורים בשבת, ולכן הוא חילל הרבה שבתות. על זה המשנה אומרת שהוא יהיה חייב חטאת על כל השבתות, על כל המלאכות שהוא עשה. כאן עכשיו הגמרא מביאה את דברי רב ושמואל, את המשך דברי רב ושמואל, שבסוף הגמרא דוחה את זה, וטוב שנדע את זה כבר עכשיו, שזה לא נשאר במסקנה. אבל, הכיר ולבסוף שכח, אדם שידע שיש שבת. הוא ידע איזה מלאכות אסור לעשות בשבת, אבל הוא בסוף שכח. חייב קורבן חטאת על כל שבת ושבת בפני עצמה. הגמרא תדחה את זה. הגמרא מביאה עכשיו רשימה של שאלות, ובדוחק, בסוף השאלות האלה נדחים, אבל בסוף הגמרא דוחה לגמרי את המהלך הזה, וזה נשאר שאדם שיקיר ולבסוף שכח, לא חייב על כל שבת ושבת. אף אחד לא סובר ככה, אלא מספיק לו חטאת אחת, וזה מה שהמשנה מתכוונת שהיא אומרת, שוכח עיקר שבת ועשה מלאכות הרבה, מספיק לו חטאת אחת. אבל הגמרא עכשיו מקשה קושיה הראשונה. תנן, המשנה אומרת, השוכח עיקר שבת, הוא זה שחייב חטאת אחת על כל השבתות שהוא חילל. איך אתה אומר שהוא חייב על כל שבת ושבת? לאו מכלל דוויה לידיעה מעיקר, כשאתה כותב שהוא שכח עיקר שבת, מה זה נקרא שהוא שכח? אדם לא יכול לשכוח דבר שהוא אף פעם לא ידע. זאת אומרת שהוא ידע ושכח, וכתוב שהוא חייב רק חטאת אחת. אז הגמרא בדוחק דוחה את זה, לא מה היא כל השוכח עיקר שבת, הייתה שכוח ממנו עיקרה של שבת, מאז ומעולם זה היה שכוח ממנו. שואלת הגמרא עכשיו מהמקרה השני. במקרה השני למדנו שאדם שהתבלבלו לו הימים, הוא לא זוכר מתי זה שבת, מבחינתו הוא שמר את ימי ראשון, הוא היה בטוח שזה יום שביעי, זה יום אז הוא שמר את זה בתור שבת. סוף אחרי תקופה התברר לו, רגע, זה בכלל היה יום ראשון, מה עשיתי? זה לא, התכוונתי לשמור באמת יום שביעי, רק חשבתי שזה יום שביעי. ואז מתברר שהוא חילל את כל השבתות, אז על זה אומרת המשנה, הוא יהיה חייב על כל שבת ושבת. הגשתי חידוש הרבה יותר גדול. בן אדם ששכח לגמרי משבת. הוא ידע שיש שבת, הוא שכח לגמרי משבת. אומרים רב ושמואל, לפי איך שהגמרא מבינה עכשיו, שהוא חייב על כל שבת ושבת. אז כל שכן אדם שזוכר מזה שיש שבת, רק התבלבלו לו הימים, ודאי שהוא יחייב על כל שבת ושבת. אז למה מביאים מקרה יותר קל, אם אתה יכול להביא את המקרה החמור יותר, ותבין לבד את המקרה הקל? זו השאלה הבאה. אבל מה אתה אומר, מה אתם אומרים רב ושמואל? אדם שיקיר, הוא ידע שיש שבת, ולבסוף שכח, מהי? חייב על כל שבת ושבת, למרות שהוא שכח לגמרי מהמצווה של שבת ומכל המלאכות של שבת, אז עד אתני, המקרה השני, עד שכותבים את המקרה השני, אדם היודע עיקר שבת ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה, כי התבלבלו לו הימים, חייב על כל שבת ושבת, ליתני, תקרא, תכתוב את המקרה הזה, שהוא חידוש הרבה יותר גדול, הכיר את כל דיני שבת, ושכח אותם פשוט לגמרי, נמחק לו לגמרי, כמו שאומרים מהדיסק, ולבסוף שכח, אז אתה אומר שהוא חייב על כל שבת ושבת, כל שכן, כל שכן הבן אדם הזה שיודע משבת, יודע מהמלאכות של שבת, רק התבלבלו לו הימים, ודאי שהוא חייב על כל שבת ושבת. אז הגמרא מנסה לדחוק ולהגיד, כן, המשנה מדברת כאן על שני מקרים, המקרה הראשון, זה אדם שמעולם לא ידע משבת, ולכן מספיק לו חטאת אחת. המקרה השני, באמת מדבר על אדם שידע משבת והוא שכח, ולכן הוא חייב על כל שבת ושבת. ומה היה יודע עיקר שבת, לא הכוונה שהוא יודע שיש שבת רק הוא התבלבל עם הימים, אלא מי שהיה יודע עיקרה של שבת הוא שכיחה, הוא באמת ידע משבת רק הוא שכח, והוא צריך להביא חטאת על כל שבת ושבת. שאלת הגמרא, רגע, אבל לא שכחה, הוא ידע משבת רק הוא התבלבל עם הימים, מהי? הוא כבר מקרה חמור יותר, אז הוא חייב על כל מלאכה ומלאכה. אז תסביר לי את המקרה השלישי במשנה. עד אתני, היודע שהוא שבת, רק שהוא שכח על המלאכות האלה שאסור לעשות אותם, של גוזז, הוא לא ידע שאסור לגזוז בשבת, וכדומה. ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה, חייב על כל מלאכה ומלאכה. נו בוודאי, יש לי חידוש הרבה יותר גדול. ליתני, היודע עיקר שבת, רק הוא שכח שהיום שבת, ובכל זאת הוא חייב על כל מלאכה ומלאכה, לפי איך שכרגע אנחנו מסבירים את רב ושמואל. אז תכתוב את זה, וכל שכן, ה? אם אדם שיודע את עיקר שבת, אלא שיתבלבל עם הימים, הוא חייב על כל מלאכה ומלאכה, לפי איך שכרגע מסביר. אז וכל שכן, ה? כל שכן, אדם שיודע שהיום שבת, רק הוא לא יודע שהמלאכות האלה אסורות. בוודאי שהוא יחייב על כל מלאכה ומלאכה. כאן הגמרא כבר אומרת, אי אפשר לדחוק כל כך הרבה את המשנה, אלא צריך להסביר את דברי רב ושמואל, כמו שהסברנו שזה בעצם המסקנה. מתניתין, מה שכתוב השוכח עיקר שבת, חייב חטאת אחת, מדובר כשהכיר ולבסוף שכח, ודרב ושמואל נמי, כהכיר ולבסוף שכח דמי. זאת אומרת ככה, מה שכתוב השוכח העיקר שבת, חייב חטאת אחת, לא הכוונה שהוא לא ידע מעולם משבת. זה ודאי שמספיק לו חטאת אחת, אלא החידוש הוא שגם אם אדם הכיר את השבת, רק הוא שכח. גם אדם כזה, הוא חייב חטאת אחת על כל הפעמים שהוא שכח. זה מה שמברת אמרה, למתניתים, מה שכתוב השוכח עיקר שבת שהוא חייב חטאת אחת, מדובר שהכיר באמת בהתחלה ולבסוף שכח, גם הוא מספיק לו חטאת אחת. ודרב ושמואל נמי, כהכיר ולבסוף שכח דמי. ורב ושמואל באים לחדש, שגם אדם כזה שמעולם לא זכר, זה כמו אדם שהכיר ולבסוף שכח. והוא חייב חטאת אחת. ולא תגיד שהוא פטור לגמרי, בגלל שהוא מעולם לא ידע משבת, לא. אפילו שהוא מעולם לא ידע משבת, תינוק שנשבע, בכל זאת הוא יהיה חייב חטאת אחת. ואח יתמה. זו הגרסה המעודכנת שנשארת במסקנה. רב ושמואל דאמרי תרוויו, שניהם אמרו דבר אחד. אפילו תינוק שנשבע בין הנוכרים, וגר שנתגייר לבין הנוכרים, ולכן הוא מעולם, הוא התגייר בין נוכרים, היה שם בית דין כשר, אבל הם לא לימדו אותו את כל ההלכות. אדם כזה, כי הכירו לבסוף שכח דמי, זה כאילו שהוא בהתחלה ידע משבת רק הוא שכח, והוא יהיה חייב קורבן חטאת אחד. אז אם כן, לפי המסקנה, אנחנו באמת לומדים, כמו שכבר אמרנו מיד לפני שהתחלנו את המהלך הדחוק, שהגמרא בסוף באמת דחתה אותו, המסקנה היא שאם אדם, תינוק שנשבע שמעולם לא ידע משבת, אז לפי דעת רב ושמואל, הוא חייב חטאת אחת על כל השבתות שהוא חילל. גם אדם שידע משבת והוא שכח, מספיק לו חטאת אחת על כל השבתות שהוא חילל. וזה באמת הפירוש של המשנה. אדם ששכח עיקר שבת, הוא לא ידע בכלל משבת. הכוונה שהוא שכח משבת, חייב חטאת אחת על כל הפעמים. אדם שיודע משבת, רק הוא התבלבל עם הימים, יביא על כל שבת ושבת, ואדם שיודע מתי זה שבת, רק הוא לא ידע שהמלאכות האלה אסורות, הוא יביא על כל מלאכה ומלאכה בפני עצמה. הגמרא מביאה על המקרה הראשון שיש דעה שמקלה יותר, וכמו שכבר אמרנו גם כן בהקדמה. ורבי יוחנן ורבי שמעון מלקיש דאמרי תרוויו, הם מסכמים עם כל מה שאמרו רב ושמואל, רק בדבר אחד הם חולקים עליהם. דווקא הכיר ולבסוף שכח, רק הוא יהיה חייב. אדם שידע מזה שיש שבת רק הוא שכח, הוא חייב חטאת אחת בסוף על כל השבתות שהוא חילל. אבל תינוק שנשבע בין הנוכרים, וגר שנתגייר לבין הנוכרים, שהוא מעולם לא ידע מזה שיש בכלל כזה דבר שנקרא שבת, ולכן הוא חילל שבתות, הוא פטור אפילו מחטאת אחת, הוא נקרא אנוס, הוא לא ידע מזה שיש שבת בכלל. טוב, אם כן למסקנה יוצא, שהמקרה הכי קל, שאדם מעולם לא ידע משבת, אז לפי דעת רבי יוחנן וריש לקיש, הוא פטור לגמרי על כל השבתות שהוא חילל. ולפי רב ושמואל, הוא יהיה חייב חטאת אחת. לגבי שלושת המקרים הנוספים, שניהם מסכימים בפירוש המשנה, שניהם פה אחד, שהמקרה הראשון, אדם ששכח משבת, חייב חטאת אחת על כל השבתות שהוא חילל. אדם שיודע משבת רק הוא התבלבל בימים, חייב על כל שבת ושבת. אדם ידע משבת רק הוא על מלאכות מסוימות, לא ידע שהן אסורות, הוא חייב על כל מלאכה ומלאכה שהוא חילל בעקבות זה. עכשיו אנחנו נשאר ונתמקד עם המחלוקת בין רבי יוחנן וריש לקיש מצד אחד, שהם סוברים שאדם שמעולם לא ידע משבת, הוא פטור על כל השבתות שהוא חילל, לבין רב ושמואל שמחייבים אותו חטאת אחת על כל השבתות שהוא חילל. שואלת הגמרא, מי טבעי, קושייה על רבי יוחנן וריש לקיש, אתם אומרים שאדם שלא ידע בכלל משבת פטור על כל השבתות שהוא חילל? הרי הברייתא אומרת ככה, כלל גדול אמרו בשבת, כל השוכח עיקר שבת, שכח. הוא שכח, זה לא שהוא לא ידע, הוא ידע ושכח. ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה, אינו חייב אלא אחת. מה פה הוא שהוא שכח? כיצד? כיצד? תינוק שנשבע לבין הנוכרים. וגר שנתגייר בין הנוכרים. והוא מעולם לא ידע שיש דבר כזה שנקרא שבת. ולכן הוא עשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה. אינו חייב אלא חטאת אחת. הוא חייב חטאת אחת. כמו שאמרו רבו שמואל, ולא כמו רבי יוחנן וריש לקיש. בנוסף, הרי תינוק שנשבע בין הנוכרים, והוא לא יודע חוץ משבת, הוא גם לא יודע שאסור לאכול דם. הוא אכל הרבה פעמים כזית דם. חייב על אדם אחת. אדם שאוכל דם בשוגג, גם כן הוא אוכל כזית, הוא חייב חטאת. אז על כל הפעמים שהוא אכל דם, הוא חייב חטאת אחת. חלב, יש שומן שמותר לאכול, ויש שומן שהוא נקרא חלב שהוא אסור באכילה. על כל כזית חלב שאדם אוכל בשוגג, חייב חטאת. עכשיו, הוא לא ידע שאסור לאכול חלב, אז על כל החלב שהוא אכל, הוא חייב חטאת אחת. עבודה זרה, אדם שבשוגג עבד, חייב חטאת. הוא עבד הרבה פעמים עבודה זרה, כי הוא לא ידע שזה אסור, אז על כל העבודה זרה שהוא עבד, הוא חייב חטאת אחת. כבר יש פה קושייה ממש ברורה על רבי יוחנן וריש לקיש. כתוב כאן במפורש על אדם שמעולם לא ידע שיש כזה מושג של שבת, שלכן הוא חילל הרבה שבתות, הוא חייב להביא חטאת אחת, לא כמו שאתם פתרתם אותו לגמרי. הגמרא מביאה פה דעה שחולקת. הוא מונבז, מונבז זה תנא שהוא אחד מהתלמידים של רבי עקיבא. הוא פותר, הוא סובר על כמו רבי יוחנן ורבי שמעון בן לקיש, כלומר, הם סוברים כמותו כמובן, כמו שמיד הגמרא תסביר. שאם הוא מעולם לא ידע שיש כזה דבר שנקרא שבת, ולכן הוא חילל את השבתות האלה, אז הוא פטור לגמרי מחטאת. וכך היה מונבז דן לפני רבי עקיבא, רבו. הועיל ומזיד קרוי חוטא. כתוב, ונפש כי תחטא ושמעה כל עלה. עשתה את זה במזיד. נשבע לשקר שם. ושוגג קרוי חוטא. כתוב, נפש כי תחטא בשגגה. אז אם כן, נעשה פה בנייניו. נגיד שהם דומים, שוגג ומזיד דומים. במה הם דומים? זה הרי שתי הפכים. זה בלי כוונה עשה וזה עשה בכוונה. אבל יש פה הרי, הם הרי כתובים, שניהם כתוב שם לשון של חוטא. מה נלמד? מה מזיד? הרי אדם שעושה בכוונה, חייב להיות שהוא ידע שהדבר הזה אסור. הייתה לו ידיעה בהתחלה, אף שוגג, מדובר שהייתה לו בהתחלה ידיעה, אבל אדם שהוא תינוק שנשבע, הוא אפילו לא נקרא שוגג, הוא פטור לגמרי. ככה מונבז טען לפני רבי עקיבא. אמר לו רבי עקיבא, אתה יודע מה? בוא נלך איתך עוד פסיעה. הוא רוצה לפרוח את דבריו, אז הוא מתקדם איתו. הרי אני מוסיף על דבריך. אמא מזיד, אולי, תראית, מזיד ושוגג הם דומים, נכון? נו, אז אם ככה אולי נאמר, מה מזיד? שהייתה ידיעה בשעת מעשה, כי הוא עושה הרי את המעשה של העבירה בכוונה, אז הוא יודע שזה אסור כשהוא עושה את העבירה הזאת. אז אולי גם לגבי שוגג תגיד שמדובר פה שהוא יודע שזה אסור בשעה שהוא עושה את העבירה הזאת. אף שוגג שהייתה לו ידיעה בשעת מעשה. אז לכאורה זה לא נקרא שוגג. זה כבר נקרא מזיד. אז רבי עקיבא התכוון לרמז למונבז. אז אתה מבין לבד שאתה לא יכול להשוות בין שוגג לבין מזיד. אמר לו מונבז, למה לא? הן, אתה צודק. גם אם אדם בשעת מלאכה, בשעת מעשה שהוא עושה את העבירה, הוא יודע שזה עבירה. זה נקרא שוגג. וכל שכן שאוספת, נכון? אתה באמת עוזר לי. תודה לך רבי עקיבא, מורי ורבי, נכון? אמר לו, אז רבי עקיבא טוען למונבז, הטענה שכל אחד שואל. לדבריך אין זה קרוי שוגג אל המזיד. לך תגיד לאנשים שאדם שיודע שהדבר הזה אסור ועושה את זה, בשעה שהוא עושה הוא יודע שזה אסור, הוא נקרא שוגג. זה לא נקרא שוגג, זה נקרא מזיד. תגיד, אתה יודע שאסור יודע לבנות בשבת? אני יודע. אז למה אתה בונה? למה אתה בונה? לא, זה בשוגג. מה פרוש זה בשוגג? אתה יודע שזה אסור, אז תפסיק. לא, אני יודע שזה אסור ואני ממשיך לעשות. זה נקרא שוגג? מה, תכף תסביר למה בכל זאת מונבז סובר שזה שוגג? כי מונבז טוען שגם אם אדם ידע שזה אסור, אבל הוא לא ידע ש... אני ידעתי שאסור, רק לא ידעתי שאם אני אעשה זה אני אהיה חייב חטאת. זה גם נקרא שוגג. אם הייתי יודע שעל החטא הזה חייבים חטאת, לא הייתי חוטא. לפי מונבז זה כבר לבד נקרא שוגג. טוב. מה תביא תכף הוכחה יותר מוחצת לדבריו של מונבז. בכל אופן קטן נעמיה, כבר עכשיו הגמרא מביאה את הקושייה שכשנו כבר מתחילת הברייתא. בתחילת הברייתא כתוב כיצד? מה זה נקרא אדם שהוא שכח עיקר שבת? תינוק שנשבע לבין הנוכרים, שהוא מעולם לא ידע משבת. בכל זאת הוא חייב חטאת אחת על כל השבתות שהוא חילל. אז מי שתמה לרב ושמואל ניחא, זה בדיוק מה שהם אמרו, שאדם שלא ידע מעולם על שבת, בכל זאת על כל השבתות שהוא חילל חייב להביא חטאת. אבל אלא לרבי יוחנן ולרבי שמעון בן לקיש, שהם סוברים שהוא פטור, קשיא, פה כתוב שהוא חייב חטאת אחת, לפי דעת חכמים. אמרי לך רבי יוחנן וריש לקיש, מי כמונבז דה פטר? הרי יש פה את דעתו של מונבז, שהוא סובר, שבן אדם מעולם לא ידע ששבת אסור לעשות מלאכה, והוא עשה, הוא יהיה פטור מחטאת. אז אם כן, אני אמרי נן כמונבז, אנחנו סוברים כמו דעתו של מונבז, שהאדם הזה יהיה פטור. שואלת הגמרא רגע, מה איתם עד מונבז? באמת תביא לי. כתוב פה חוטא, כתוב כאן חוטא, אז בשביל זה אתה משווה בין שיוגג למזין, ריבונו של עולם, מה הטעם של מונבז? זה בניין אב זה נקרא, פה כתוב חוטא, פה כתוב חוטא, טוב משווים ביניהם, אבל אתה יודע איך דוחים בניין אב, כשאתה אומר ששני הדברים לא דומים, שוגג ומזין ממש לא דומים, זה בן אדם ששכח וזה בן אדם שיודע. אז אי אפשר ללמוד בניין אב, אז באמת מה טעמו של מונבז? עונה הגמרא תכתיב, תורה אחת יהיה לכם לעושה בשגגה. כך כתוב לגבי אדם שעובד עבודה זרה, תורה אחת יהיה לכם אדם שעובד עבודה זרה בשגגה, וסמיך לי, הנפש שתעשה ביד רמה, במזיד, לא בשגגה, ונחרטה הנפש ההיא. עכשיו, כתוב בשגגה, וכתוב ביד רמה שזה במזיד, אז יש פה היקש, או, היקש זה כבר לא בעניין אב. יש שני דרכים איך ללמוד שני דברים יחד. או על ידי בניין אב. כמו שאמרנו, כתוב פה חטאת, כתוב פה חטאת. טוב, אז בוא נשווה ביניהם רגע, אבל הם לא דומים טוב, בוא נפיל את ההשוואה. אבל ברגע שיש היקש, שהתורה כותבת שני פסוקים אחד ליד השני, זה דבר שאתה לא יכול, אין משיבין על היקש, אתה לא יכול לדחות אותו. לכן אומר מונבז, כיוון שיש פה היקש, היקיש שוגג למזיד. מה מזיד מדובר פה, מתי הוא חייב קראת? אדם שעובד עבודה זרה במזיד, שהייתה לו ידיעה. שאלת הגמרא ורבנן, שלפי דעתם, אדם שהוא שוגג, זה אומר שהוא לא יודע שהדבר הזה אסור. אז היי תורה אחת, מה יבדלי? מה הם לומדים? מה היקש בין שוגג למזיד? תורה אחת. מבא אלהו לכדי מקרי לי רבי יהושע בן לוי לברי. יהושע בן לוי פעם למד עם הבן שלו, והוא אמר לו, התורה הרי כותבת, תורה אחת תהיה לכם לעושה בשגגה. ולפני כן בפסוק כתיב, וכי תשגו ולא תעשו את כל המצוות האלה. במסכת תוריות, הגמרא דורשת, איזה עבירה אדם עובר, זה נחשב שהוא לא עשה את כל המצוות האלה, עבודה זרה. כל המודה בעבודה זרה כאילו כופר בכל התורה כולה. זאת אומרת שהפסוק הזה מדבר על אדם שעובר עבודה זרה. וכתיב, כתוב אחר כך, והנפש אשר תעשה ביד רמה, וגומר, כתוב ונחרטה. זאת אומרת שאדם שעובד עבודה זרה ביד רמה, במזיד, מה העונש שלו? ונחרטה, שהוא יהיה חייב קראת. מיטה בידי שמיים, במקרה הטוב, יכול גם להיות שחלילה יפטר בלי ילדים. רגע, אז עבודה זרה במזיד חייבים קראת. בשוגג חייבים חטאת. והיה כתוב לפני כן תורה אחת, שזה הכוונה לכל התורה כולה. אם כן, מה היקש בין תורה אחת לבין עבודה זרה, בין כל התורה כולה לעבודה זרה? הוקשו כולם, כל הקורבנות שבאים בשוגג, הוקשו לעבודה זרה. וכאן רבי יהושע בן לוי נתן לבן שלו מתנה יקרה מאוד. אחת המתנות היקרות בהיסטוריה שאבא נתן לבן שלו. תגיד, איזה קורבן חייבים אדם שאכל חלב? אשם? קורבן עולה ויורד? חטאת? מה? אני יכול לתת לך כלל? לכל המקרים מתי חייבים קורבן חטאת? וזה מתנה נפלאה, זה עושה סדר בראש. מתי חייבים קורבן חטאת? כל המצוות שבתורה שדומים לעבודה זרה בזה שבמזיד חייבים קראת. כל דבר שאם אדם עשה את זה במזיד הוא יהיה חייב קראת, אם הוא עשה את זה בשוגג הוא חייב קורבן חטאת. זה כלל לכל התורה כולה ומכאן המקור לזה. שהתורה כולה הוקשה לעבודה זרה. מה להלן, עבודה זרה זה דבר שאם במזיד חייבים אז דונו קראת, כתוב ונחרטה, אדם שעושה ביד רמה, ושגגתו, כתוב לגבי שגגה של אדם שעובד עבודה זרה שהוא חייב חטאת. אז מכאן לומדים מהקשר הזה לכל המצוות שבתורה, אף כל דבר שבתורה כתוב שאם אדם עשה את זה במזיד הוא יהיה חייב קראת, על דבר שחייבים על זדונו קראת, תדע לך, אתה יכול ללמוד לבד שעל שגגתו הוא יהיה חייב קורבן חטאת. אז אם כן, לפי רבנן, זה מה שלומדים מההיקש. לא לומר שכמו שבמזיד, אדם כשהוא עושה עבירה במזיד, הוא יודע שהדבר הזה אסור, ובכל זאת הוא עושה ככה גם משוגג אותו דבר. לא, זה רק מונבז לומד. רבנן אבל אומרים לא, מההיקש לומדים, באיזה מקרה אדם חייב קורבן חטאת? על כל חטא כזה, שאם אדם היה עושה את זה בכוונה, במזיד, הוא היה חייב קראת, אז בשוגג הוא יהיה חייב קורבן חטאת. עד כאן, דף סמך חטא.